יבמות, דף קופטט, מתחילים בעזרת השם, דף קופחת עמוד ב' במשנה למטה. כשאומרים בשס, אמרה בשם חריפי דפומבדיטה, התלמידי חכמים החריפים שהיו בפומבדיטה, הגמרא במסכת סנהדרין דף י' ז' אומרת שזה הכוונה לשני בניו של רחבה, רחבה דפומבדיטה הוא מכונה. שני בניו הם איפה ואבימי. שתי מקומות בשס הם מובאים כחריפי דפומבדיטה, שתי מקומות מובאים כבני רחבה דפומבדיטה, אבל יש שלוש פעמים שבהם איפה אחד מאותם חריפי דפומבדיטה מוזכר בשמו, ואחד מהם זה בדף קופטט, שהוא בא לנסות לבאר את דבריו של רבי אלעזר שחולק על החכמים בתחילת המשנה כאן. משנה עוסקת במקרה של בעל המגרש את האישה. אדם שמגרש את אשתו, או שיש לו מצווה להחזיר את גרושתו, או שיש לו עבירה להחזיר את גרושתו. במה זה תלוי? האם היא התקדשה לאחר או לא? אם היא התקדשה לאחר, אסור לו להחזיר את גרושתו. אבל אם היא לא התקדשה לאחר, יש לו מצוות מחזיר גרושתו. אבל לפני שהוא מחזיר את גרושתו, בזמן שהיא גרושה שלו, אם אח שלו ירצה להתחתן איתה, היא אסורה עליו. למה היא אסורה עליו? גרושת אחיו. אשת אחיו נאסרת עליו גם אחרי שאחיו גירש אותה. וביתר שאת היא נאסרת עליו. כי כל זמן שהוא לא גירש אותה, יש לו בה קצת היתר. באיזה היתר יש לו בה? שאם אחיו ימות בלי בנים, יהיה לו מצווה לייבם אותה. אבל ברגע שאחיו גירש אותה, היא נאסרת עליו לגמרי. לכן, במקרה שאדם גירש את האישה, אז היינו יכולים לומר שמכיוון שבאותו זמן שהייתה גרושה, הייתה אסורה על היבם, היא נשארת אסורה עליו לתמיד. בכל זאת מחדשים חכמים שברגע שהבעל והחזירה, החזיר גרושתו, והוא מת בלי בנים, אז מכיוון שבשעה שהוא מת, הוא היה נשוי לה, סוברים חכמים את שתי המילים הבאות, מיטה מפלת. זאת אומרת, שעת המיטה של האח היא זו שמפילה את אשתו לייבום לפני אחיו. ואם בזמן שהוא מת, הוא היה נשוי לה, גם אם לפני כן היא הייתה גרושתו, ובשעה שהייתה גרושתו, היא הייתה אסורה בהחלט לאחיו, אבל מכיוון שלאחר מכן הוא החזיר את גרושתו, ובשעה שהוא מת, היא הייתה נשואה לו, אז שעת המיטה שלו היא זו שמפילה את אשתו לייבום, ולכן אומרים חכמים, היא מותרת ליבם. רבי אלעזר חולק, הוא אוסר. למה? הגמרא מביאה ארבעה הסברים. כאשר את ההסבר הראשון מנסה איפה להסביר. וכן, המגרש את היתומה. קטנה, הדרך היחידה שהתורה מאפשרת לה לקבל קידושין זה על ידי אביה. אם מת אביה, אי אפשר לקדש את הקטנה מהתורה. רק מדרבנן תקנו חכמים שאחיה ואימה יכולים לקדש אותה לבעל, אבל הקידושין תופסים רק מדרבנן, ועד גיל 12 ויום אחד היא יכולה לומר שהיא ממהנת בבעל, ואז הקידושין בטלים. אדם שקידש קטנה קידושין דרבנן, וגירש אותה, ולאחר מכן החזירה. פה יכול להיות שהוא החזיר אותה כשכבר הייתה גדולה. אם הוא מת בלי בנים, מכיוון שבשעה שהוא מת, הוא היה נשוי לה, היא מותרת ליבם, כי לפי דעת התנא הראשון, הזמן שקובע אם היא מותרת ליבם, זה שעת המיטה. על אף שבשעה שהייתה גרושה היא הייתה אסורה על היבם, מכיוון שלאחר מכן האח החזיר את גרושתו, ובשעה שהוא מת היא הייתה נשואה לו, אז היא מותרת ליבם. וגם כאן רבי אלעזר אוסר. קטנה שהיא סייעה אביה, ואם כן, הקידושין שלה היא מהתורה, ונתגרשה כשהייתה עדיין קטנה, אז אם כן, כעת היא גרושה של הבעל מהתורה, והיא אסורה על אחיו מהתורה, וכעת, גם אם הבעל התחתן איתה שוב, היא כיתומה בחיי האב. כאן המשנה מלמדת אותנו יסוד לכל השס, בעניין קידושי קטנה. יש מציאות שבת שיש לה אבא ואמא נקראת כמו יתומה. באיזה מקרה? במקרה שבו אנחנו כעת עוסקים, שקטנה שאביה חיתן אותה למישהו, קיבל בשביל הקידושין ממישהו, והיא התגרשה מאותו מישהו, כעת היא נקראת כמו יתומה מחיי האב, מכיוון שעד עכשיו אביה היה לו זכות בקידושיה, כעת כבר אין לו יותר זכות בה לאביה. אז היא נקראת כמו יתומה בחיי האב. והבעל החזירה, אבל כעת כשהוא מחזיר את גרושתו, מהתורה היא נשארת גרושה. כי הגירושין תפסו מהתורה. כי זה עדיין היה גירושין מהקידושין שאביה קיבל בשבילה. זה שהוא מחזיר אותה זה רק מדרבנן, זה תופס הקידושין רק מדרבנן, כי לאביה כבר אין זכות יותר בקידושיה, וקידושי קטנה תופסים רק מדרבנן. כאן גם חכמים מודיעים שהיא אסורה ליבם. דברי הכל אסורה ליבם, כי ברגע שהוא מת, הבעל, מבחינת התורה, היא לא נחשבת שבכלל נשואה לו. מבחינת התורה היא עדיין גרושה שלו, כי היא קטנה, הקידושין לא תפסו, והגירושין כן תפסו, כי הגירושין באו מחמת הקידושין שאביה קיבל בשבילה, שזה תפס מהתורה. אז אם כן, מצד התורה היא גרושה לכל דבר, וגרושת אחיו אסורה ליבם. אמר איפה, אנחנו אומרים כאן מילה מאוד נדירה בשס, כי כמו שאמרנו בפתיחה לשיעור, החכם איפה, שהוא אחד מחריפי דפומבדיטה, מתוך שני בניו של רחבה דפומבדיטה, מוזכר בסך הכל 3 פעמים בשס בשמו, איפה. וגם באותם 3 פעמים שהוא מוזכר, אם אדם יעשה חיפוש, כמה פעמים כתוב איפה בשס, אז קודם כל יש מלשון עייפות, זה מוזכר כמה פעמים. וגם מידת איפה. וכשאנחנו אומרים עייפות ומידה של איפה, זה הרי כתוב בשתי מילים שונות. הרי איפה, מלשון עייפות, מתחיל עם עין. ואיפה, מידת נפח, מתחיל עם א'. והמעניין שבסך הכל איפה מוזכר 3 פעמים בשס, ובכל מקום הוא מוזכר בצורה שונה. כאן, כמו שאנחנו רואים, הוא מוזכר עם עין בהתחלה והי בסוף, איפה. במסכת שבת דף סמך הוא מוזכר עם א' בהתחלה, איפה. במסכת שבועות דף ח', שם הוא מוזכר צורה שונה לגמרי, עם עין בהתחלה וא' בסוף, איפה. בכל אופן, פעם היחידה בשס שהוא מוזכר איפה עם השם הזה, זה כאן בדף קופתת מסכת יבמות. ופה הוא מנסה להביא ולבאר את טעמו של רבי אלעזר. מה הייתה עמד רבי אלעזר? למה אדם שקידש אישה וגירש אותה, והחזירה ומת בלי בנים, היא אסורה ליבם. הועיל, ובשעה שהייתה גרושה, היא הרי אסורה ליבם. היא עמדה עליו שעה אחת באיסורה, ולכן היא נשארת אסורה עליו לתמיד. אמרו לי רבנן לאיפה, אי אחי, אם היא גרושת אחיו, חליצה נמי לא תיבאי, כי אם היא באמת הייתה נשארת גרושת אחיו, היא לא נופלת בכלל לייבום לפני היבה. היא לא נופלת לייבום אם היא לא הייתה נשואה לאחיו כשהוא מת. ואם אתה אומר שמכיוון שהייתה גרושת אחיו שעה אחת, היא נשארת במעמד הזה כלפי היבם לעולם, מכיוון שהיא נאסרה עליו שעה אחת, היא נשארת אסורה עליו לתמיד, אז באיזה איסור היא אסורה עליו לתמיד? גרושת אחיו? אז אם היא גרושת אחיו, היא אפילו לא זקוקה לחליצה. וכי תהי מה אחי נמי, ואם תאמר נכון, לפי רבי אלעזר היא באמת לא צריכה חליצה, כי היא נחשבת גרושת אחיו. והתניא, ברייתא מפורשת, משום רבי אלעזר אמרו, שאדם שהתחתן עם אישה וגרש אותה והחזיר אותה ועומד בלי בנים, היא כן נופלת לפני היבם, רק שהיא אסורה עליו ולכן היא חולצת. אלא, איפה זכה במידה הגדולה הזאת, של מודה על האמת, כמו שכל החכמים הקדושים שבתלמוד נהגו במידה הזאת. אמר איפה, רבי אלעזר לא ידענה מה היא טעמה. אני לא יודע לבאר את טעמו של רבי אלעזר. אולי במאמר המוסגר, דווקא זה שמכונה אחד מהחריפים של העיר, עיר והם בישראל פומבדיטה, צריכים חריפות מיוחדת כדי להודות על האמת ולומר אני לא יודע. כמו שחכמנו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו, למד עצמך לומר איני יודע, שמה תתבדה ותאחז. כשאדם מנסה לחפות על חוסר ידיעתו, זה לא מגיע מחריפות יתרה, כך נראה כאן. טוב, אז מכיוון שאיפה חזר בו מההסבר שהוא הסביר את דבריו של רבי אלעזר, אז הגמרא מביאה שלושה הסברים אחרים. הסבר ראשון, אמר אביי, היינו תאמה דרבי אלעזר. תאמו הוא, כי רבי אלעזר מספקה לי, הוא מסתפק, האם חכמים צודקים. היא מיטה, היא זו שמפלת לייבום, כמו שטוענים חכמים. שעת מיטתו של הבעל, אם באותו זמן הוא היה נשוי, אשתו נופלת לפני היבם לייבום. מצד שני, יש לו ספק, אי נישואים הראשונים הם אלה שמפילים לייבום. יכול להיות ששעת הנישואים הם אלה שמפילים אותה לייבום. זאת אומרת, יש הרבה בעולם התורה שרוצים לחדד בדיוק את ההגדרה, מה פירוש נישואים הראשונים מפילים. אבל שמעתי הסבר. שכשהבעל מקדש את האישה, הוא מקדש אותה בקידושין כלולה האפשרות שאם הוא ימות בלי בנים היא כבר תהיה זקוקה לאחיו. זה חלק מהקידושין. ואם זה נכון שהנישואים הראשונים מפילים, אז ככה. בשעת הנישואים באמת היא אשתו, אבל הרי הוא גירש אותה. אז היא עמדה עליו שעה אחת באיסור. אבל, אם מיטה מפלת, אם מה שמפיל אותה לייבום לפני היבם זה רק שעת המיטה בלבד, זאת אומרת, עד שבעלה מת, לא היה שום דיבור על העניין שהיא תתייבם לאח של בעלה. זאת אומרת, לא היה שום קשר בינה לבין האח של בעלה. כן תתייבם, לא תתייבם. כל זמן שהבעל חי, אין שום עסק בינה לבין אח של בעלה. היא לא נאסרת עליו ולא ניתרת אליו. כמובן שהיא אסורה עליו כאשת אח, אבל לא מצד ייבום. הרגע הראשון שבו בכלל מתחילים לחשוב על ייבום, זה רק שעת מיטת הבעל. ורק אז בודקים, רגע, מי הייתה נשואה לו בשעת מיטה? הוא היה נשוי, היא נופלת לייבום. ואם כן, הרמיה קמה לייבום, היא נופלת לפניו לייבום. אבל אם נישואין הראשונים הפילים, אם בשעה שהבעל קידש אותה, כבר אנחנו לוקחים בחשבון את האפשרות שהיא תתייבם ליבם, אז אם הבעל מגרש אותה, אז באותה שעה היא נאסרת על האח, כי גרושת אחיו אסורה עליו. כבר אין כאן אפשרות של ייבום. ועמדה עליו שעה אחת באיסור. אז מחמת ספק, אולי היא זקוקה לייבום, אולי היא לא זקוקה לייבום, אז ייבום אי אפשר לייבם, אבל החלוץ חייבים. זה ההסבר של אביי, לדבריו של רבי אלעזר. רבא אמר הסבר שני, לעולם פשיטה לרבי אלעזר דמיטה מפלת. שעת מיטה היא זו שקובעת האם האישה נופלת לייבום לפני היבם או לא. ואם כן, אמור להיות כמו דברי תנא קמא, שהיבם מייבם את אשתו שאחיו החזיר את גרושתו. אם כן, למה לפי רבי אלעזר היא אסורה? ומי הוא? הסיבה שהוא אוסר, כי הכל בקיעין בגירושין. כשאדם גירש את אשתו, זה מתפרסם, כמו אש בשדה קוצים. כולם יודעים מזה. ומצד שני, אין הכל בקין בחזרה. לא כולם שומעים שהוא החזיר את גרושתו. ולכן, נכון שמעיקר הדין, אחר שהוא החזיר את גרושתו, וכשהוא מת, הוא היה נשוי לה, אז היא נופלת לייבום לפני אחיו. צריכה להיות הלכה שאחיו מותר לה לייבם אותה, אבל מכיוון שאנשים עלולים לטעות, כי הם זוכרים שהיא גרושת אחיו, והם יראו שהוא מתחתן איתה, חשבו שהוא בא ומתחתן עם גרושת אחיו. לכן אמר רבי אלעזר, שלא ייבם אותה, שייתן החליצה. שואלת הגמרא, למה אתה אומר שמחזיר גרושתו זה דבר לא מפורסם? אדרבה, חזרה, שהבעל החזיר את גרושתו מתפרסם יותר. כיוון דיית ועתותי, כי היא יושבת אמו. כולם רואים שאחרי שהוא גירש אותה, הוא החזיר אותה. רואים אותם הולכים בכל האירועים, באים ביחד. אית להיקלה, זה דבר מתפרסם. אפשר אפילו להוסיף, שעד הרבה זה מתפרסם אפילו יותר. כי סתם אנשים נשואים לא כך מעניין. אבל אלה שהיו גרושים ונשואים שוב, זה דבר הרבה יותר שתופס את תשומת לב של האנשים, זה דבר שמאוד מתפרסם. אז למה אתה אומר שאנשים יהיו סבורים שהיא גרושתו ולא ידעו שהוא יחזיר אותה? תרץ את הגמרא, חכמים לא יכולים לחלק בתקנותיהם. תקנות צריכות להיות קבועות. ולכן, מי לא עסקינן, וכן אנחנו לא מדברים גם במקרה כזה, שאדם גירש את אשתו וכולם שמעו מזה, ויחזיר את גרושתו, אבל זה עדיין לא הספיק להתפרסם. למשל, דאדרא באורתא, שהוא יחזיר את גרושתו בלילה, במניין מצומצם, אולי אפילו בלי מניין, ושכיב בצפרה, ובבוקר הוא כבר מת, והם אף פעם לא הלכו ביחד. היו שני עדים שראו את הקידושין, היה מסדר קידושין, היה את הסכום המדויק, מי שצריך להיות בשעת הקידושין. וזה בכלל לא התפרסם שהם חזרו. אז מכיוון שיכולה להיות מציאות כזאת, שהגירושין יהיו מפורסמים, ושהוא יחזיר את גרושתו, זה לא התפרסם. לכן חכמים אסרו, לפי דעתו של רבי אלעזר, ליבם, לייבם את הגרושה שאחיו החזיר, אלא הוא צריך לחלוץ לה. הסבר שלישי, ההסבר של רבשי. רבשי אמר, היינו תמה דרבי אלעזר, למה הוא אוסר ליבם, לייבם את האישה שאחיו גירש והחזירה. כי הרי אנחנו מדברים כאן במשנה על שלושה מקרים. ששלושתם עוסקים במחזיר גרושתו. המקרה הראשון, מחזיר גרושתו, המקרה הרגיל. אדם גדול, התחתן עם אישה גדולה, גירש אותה, החזיר אותה, ויכוח בין חכמים לבין רבי אלעזר, האם היא מותרת ליבם באיבו. מקרה שני כבר מדבר על קטנה. והוא מדבר על קידושי קטנה שתפסו בן דרבנה. קידש, גירש, החזיר גרושתו, שגם בזה יש את הוויכוח בין חכמים לבין רבי אלעזר. ואז בא המקרה השלישי, שמדברים כאן גם על קטנה, אלא שכאן המעמד שלה כגרושה לא משתנה כשההוא מחזיר אותה. למה? כי הקידושין תפסו בה מהתורה, כי אביה קיבל קידושיה. הגירושין גם תפסו מהתורה. ולאחר מכן, שבעלה החזירה, מחזיר גרושתו, זה תפס רק מדרבנן. אז מהתורה היא נשארת גרושתו. זה המקרה, יש חכמים גם מודיעים שהיא אסורה ליבם, כי היא נחשבת גרושת הבעל מהתורה. אבל בשני המקרים הראשונים, מכיוון שמעיקר דין תורה היא מותרת על היבם, חכמים מתירו. אבל רבי אלעזר, הסיבה שהוא אוסר בשני המקרים הראשונים זה דווקא בגלל המקרה השלישי. דגזר הני, הוא גזר את שני המקרים הראשונים של אישה גדולה או של קטנה שהתקדשה מדרבנן והתגרשו והבעל החזיר את גרושתו ומת בלי בנים, שאומנם מעיקר הדין היא מותרת בייבום ליבם, אבל רבי אלעזר אסר משום המקרה השלישי שנאמר בסוף המשנה של יתומה בחיי האב, שהקידושין והגירושין תפסו מהתורה והמחזיר גרושתו תופס רק מדרבנן, שאז כולם מודים שהיא אסורה. שתומה בחיי האב והחזירה, במקרה כזה כולם מודים שהיא אסורה. מחמת, כדי שלא יבוא במקרה הזה להתיר ליבם לייבם אותה, הוא גם אסר בשני המקרים הראשונים. אחי נמי מסתברא. באמת מסתבר כמו ההסבר של רבשי, שהאיסור שרבי אלעזר אוסר ליבם לייבם את הגרושה שאחיו החזיר, זה כדי שלא יבוא להחזיר, שלא יבוא לייבם את הגרושה שאחיו החזיר, שהחזרה תפסה רק מדרבנן והגט תפס מהתורה. מדקתני סייפה, כי המשנה בסוף כשמביאה את המקרה השלישי, אומרת המשנה כך, קטנה שהיא סייעה אביה, והקידושין והנישואין תפסו מהתורה, ונתגרשה, והגירושין תפסו מהתורה. כעת הדין שלה, שהיא כמו יתומה, אפילו שאבא שלה חי, בחיי האב. ואם הבעל החזירה, ואז הקידושין תופסים רק מדרבנן, אומרת המשנה, במקרה הזה, דברי הכל שאסורה ליבם. כי היא נשארת מהתורה גרושת אחיו, כי זה שהוא קידש אותה לא תפס מהתורה. היי, מי למימרה? את המקרה השלישי הזה, למה התנא של המשנה היה צריך לומר? פשיטה, זה הרי דבר פשוט. כל אדם שמתבונן מבין את זה. שאם מהתורה היא נשארת גרושתו, אין שום סיבה בעולם שתהיה מותרת ליבם. אלא, לאו הקמה שמלן, וכי לא זה מה שהתנא במשנה בא ללמד אותנו. טעמא דרבי אלעזר דגזר, מה הטעם שרבי אלעזר אוסר גם בשני המקרים הראשונים של מחזיר גרושתו, שהוא אוסר אותה ליבם, דגזר הנח משום מה, הוא גוזר את שני המקרים הראשונים משום המקרה השלישי, ושלא יבואו להתיר במקרה שאסור מהתורה, שמע מינה. אז אם כן, במשנה שלנו יש הוכחה להסבר של רבשי, והגמרא מביאה גם תניא כבתי דרבשי, הוכחה גם מברייתא, שזה ההסבר של רבי אלעזר. הברייתא אומרת כך. מודים חכמים לרבי אלעזר. בקטנה, שסייעה אביה, ואז הנישואים תופסים מהתורה, ונתגרשה שהגירושים תופסים מהתורה. הרי בזמן הזה כמו יתומה בחיי אב. ומכאן ולהבא, אי אפשר לקדש אותה מהתורה. ואם הבעל החזירה על ידי אחיה ואימה, שהקדושים תופסים רק מדרבנן, ומהתורה היא נשארת גרושה, אז חכמים מודים לרבי אלעזר שהיא אסורה ליבם. מפני שגירושיה הם תפסו מהתורה גירושין גמורים. ואין חזרתה שחזרה אליו על ידי אחיה ואימה, הם אינם חזרה גמורה אלא רק מדרבנן. אז מהתורה היא נשארת גרושת אחיו, אז היא אסורה עליו. במה דברים אמורים שהיא אסורה? כשגרשה כשהיא קטנה, והחזירה כשהיא קטנה. אבל, אם גרשה כשהיא קטנה, והחזירה כשהיא גדולה, שאז הקידושין תפסו מהתורה, אינמי. אפשרות דומה. החזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו. ואז כשהיא גדלה, הקידושין תפסו מהתורה. ומת, בלי בנים, אז היא יכולה להתייבם גם, או חולצת או מתייבמת. כי מכיוון שהקידושין תפסו מהתורה, היא נחשבת אשתו, והמיטה היא זו שמפילה לייבום. פשעת המיטה היא הייתה נשואה לו, אז נופלת לפני היבם. אבל משום רבי אלעזר אמרו, גם במקרה הזה חולצת ולא מתייבמת. מדברי הברייתא המדויק, שההסבר בדברי רבי אלעזר זה כמו איך שמסביר רבשי, כמו ההסבר האחרון. כי הברייתא פותחת, מודים חכמים לרבי אלעזר, ביתומה בחיי האב. משמע שהוא דיבר על המקרה הזה. רבי אלעזר דיבר על יתומה בחיי האב. ואם כן, מה שהוא אוסר לייבם, אישה שהתגרשה ובעלה יחזיר אותה ומת בלי בנים, כמו שאומר בסוף, משום רבי אלעזר אמרו, חולצת ולא מתייבמת, זה גזרה משום יתומה בחיי האב. אז על זה אומרת הברייתא שחכמים באמת מודים בקטנה, שהקידושין והגירושין תפסו מהתורה כי זה עלייה הקידושין על ידי אביה. ואז כשהוא החזיר אותה, היא כבר כמו יתומה בחיי האב, שכבר מהתורה הקידושין לא תופסים. אז אם כן, חכמים מודים שפה היא בוודאי תהיה אסורה על היבם, כי כלפי היבם, אותה אישה מהתורה היא גרושת אחיו. כל מה שהתקדשה זה רק מדרבנן, אז כמובן שהוא לא יכול לייבם אותה, כי מהתורה היא אסורה עליו. בעם הנה רבה מרב נחמה. הוא שאל אותו שאלה. הרי דעתו של רבי אלעזר, בכל מקרה, אדם שגירש אישה והחזירה, היא אסורה ליבם. אם האדם הזה היה נשוי שתי נשים, אחת הוא גירש והחזיר, והשנייה הוא מעולם לא גירש. צרתה, אותה אישה הנוספת. מהו? האם היא מותרת על היבה? אמר לי, ענה לו רב נחמן, ודאי שהיא מותרת. הרי היא גופה, אפילו אותה אישה עצמה, אם היא באמת חזרה אליו אחרי שהוא גירש אותה. כל הסיבה שהיא אסורה, לפי רבי אלעזר, רק גזרה משום קטנה יתומה בחיי האב. שהוא יחזיר אותה, והחזרה היא מדרבנן, אבל הגט הוא מהתורה. וענן, ואנחנו נקום, נקום ונגזור גזרה לגזרה, שגם האישה הנוספת היא אסורה ליבם, בוודאי שהיא מותרת. שואלת הגמרא, ועתניא ברייתא, בהתחלה הגמרא הבינה שהברייתא הזאת מדויקת. מה אומרת הברייתא? משום רבי אלעזר אמרו, היא וצרתה חולצת. משמע שגם צרתה אסורה בייבום. אומרת הגמרא, הברייתא הזאת לא מדויקת בוודאי. כי לא יכול להיות שהיא וצרתה חולצת. שרה כדעת לך ששתיהן צריכות לקבל חליצה? הרי כתוב, בית אחיו, בית אחד, בונה או חולץ. אין דבר כזה לעשות חליצה לשתי הנשים שבאות מאותו יבם, מאותו בעל. אז ודאי שהברייתא הזאת לא מדויקת. אלא לאו, על כורחך מה שהברייתא מתכוונת, או היא או צרתה חולצת. ואם כן, אז לאו תרוצה כמתרצה את התאריך, וכי לא היית צריך לתרץ את הלשון כאן בברייתא? תריץ, אחי, אז תתרץ כבר את הברייתא עד הסוף. כי כבר הברייתא, אתה רואה שהיא לא מדויקת. אז תאמר, היא זאת שהבעל גירש והחזירה, אם הוא רוצה להתיר אותה, חולצת, ועל ידי זה הוא פותר את צרתה מהחליצה מן היבום, ואם הוא רוצה לפתור את צרתה, אז הוא יכול גם לייבם אותה, או חולצת או מתייבמת, כמו שאמר רב נחמן. אומרת המשנה, שני אחים נשואים לשתי אחיות קטנות, ומת אחד מהאחים, בעלה של אחת מהן. שתי אחיות, הקידושין, הנישואין שלהם, לבעליהם, באותה מידה. אם כן, גם אם הם בסך הכל קטנות, וגם אם הקידושין תופסים רק מדרבנן, שתי האחים, או שתי האחיות, נשואות בסך הכל מדרבנן, אז גם הזיקת ייבום היא מדרבנן. ולכן, כיוון שמת בעלה של אחת מהן, על הזו, אשתו של זה שמת, תצא והיא פטורה מייבום וחליצה, משום שהיא אסורה על היבם באיסור אחות אישה. יש גרסה, וכן שתי חרשות, והגרא מוחק את הגרסה הזאת. הרעיון הוא שגם חרשת שאינה שומעת ואינה מדברת, כל מה שהקידושין תופסים בה זה רק מדרבנן. זה אותו רעיון, הקידושין ששתיהם תופסים באותה מידה, אז אם כן, בעצם זה אחות אשתו, היא לא נופלת לפניו לאיבום. מקרה הבא, שני אחים נשואים שתי אחיות, אבל כאן זה קצת שונה, וההבדל הוא גדול. אחת מהן היא גדולה, והשנייה היא קטנה. אז כאן תלוי. אם מת בעלה של האחות הקטנה, אז היא כמובן לא נופלת לייבום לפני היבם. כי הקידושין שהיבם קידש את הגדולה, תופסים מהתורה, והיא אשתו. ואשת אחיו, אותה קטנה, בכלל כל הקידושין שתפסו באחיו זה רק מדרבנן, וכל מה שנופלת לפניו לייבום זה אולי רק מדרבנן, אבל בכל מקרה, גם אם זה היה מהתורה, בפועל הוא מציאות נשוי לאחותה. והיא אסורה עליו כי היא אחות אשתו, אז היא לא נופלת לפניו לייבום. תצא הקטנה משום אחות אישה. אבל המקרה המורכב יותר יקרה כאשר מי שמת זה דווקא בעלה של האחות הגדולה, שהקידושין האלה תפסו מהתורה. והיא כעת נופלת לייבום לפני היבם, שנשוי לאחותה הקטנה, שקידושין בה תפסו רק מדרבנן, זאת אומרת שמהתורה בכלל היא לא מקודשת אליו, והזיקה שהגדולה זקוקה לפני היבם היא מהתורה. מה עושים כאן? אז כאן יש כמה דעות. רבי אליעזר אומר, לפי דעתו, יש זיקה. כל הנושא הזה מובא בהרחבה בדף י"ז, י"ח, הרעיון הוא שכשהיא נופלת, יבמה נופלת ליבום לפני היבם, היא נחשבת קצת כאשתו לעניין שהיא אוסרת עליו את קרובותיה. כמו שאישה אוסרת את קרובותיה על בעלה. אז ככה לעניין זה היא נחשבת אשתו. אם כן, מהתורה, יש כאן דבר אחד כלפי היבם. רק הזיקה שהיבמה זקוקה לו. והזיקה הזאת אוסרת את כל הקרובות שלה וביניהן, גם אותה קטנה שמהתורה בכלל לא נחשבת נשואה לו, לא נחשבת אפילו מקודשת אליו. כי זה רק תפס מדרבנן. אז באותו רגע היא נאסרת עליו, הקטנה הזאת. כי היא קרובה של יבימתו, שהיבמה היא מהתורה יבימתו, והקטנה מהתורה בכלל לא נחשבת אשתו. אז מה עושים כאן? מלמדים את הקטנה שתמען בו ותעקור את הנישואין שלה מדרבנן, ואז הוא מייבם את הגדולה. אמרה תקשה מיד, קושייה שהיא בעצם דבר ששופך אור על כל, על כל המושג של מיעון. אמרה תשאל, מה זאת אומרת מלמדים את הקטנה שתמען? זה לא דבר שאנחנו עושים אותו כדבר לכתחילה. זה רק אם אין ברירה, אם היא מיינה, אז אנחנו מקבלים את המיון שלה, אבל לא מלמדים בדרך כלל קטנה למען, כי יכול להיות שהיא תתחרט אחר כך. אבל כאן, בגלל שזה לצורך מצווה, זה שונה, כי כאן, הרי בעצם היא אסורה עליו. היא אסורה עליו, על הבעל שלה, כי כל הקידושין שלה תפסו מדי רבנן, והזיקת ייבום של אחותה הרבה יותר חזקים, כיוון שזה תופס מהתורה. רבן גמליאל חולק בעיקר הרעיון שאומר רבי אליעזר שיש זיקה. אומר רבן גמליאל לא, אין זיקה. נכון, היבם צריך לקחת בחשבון שיש כאן את אשת אחיו וצריך לפתור אותה על ידי חליצה או על ידי ייבום או מה שרק צריך, מה שאפשר. אבל זה לא אוסר את הקרובות שלה עליו. זאת אומרת שאשתו מותרת עליו, אותה קטנה. ולכן, אם הקטנה מרצונה מיינה, בסדר, מיינה. אז אם כן ביטלה את כל הקידושין שהייתה מקודשת אליו, אז הוא יכול עכשיו להתחתן ולייבם את הגדולה. ואם לאו, אם היא לא ממיינת, הוא נשאר נשוי אליה. תמתין הגדולה עד שהקטנה תגדיל, ואז הקידושין שלה מהתורה. וברגע שהיא תהיה מקודשת לו מהתורה, אז היבמה פטורה מיבום וחליצה, כי היא אחות אשתו של היבם. תצא על הזו, אתה אחות גדולה, תצא משום שהיא אחות אישה של היבם. רבי יהושע אומר, כמו דעתו של רבי אליעזר מצד אחד, יש זיקה. האחות הגדולה נופלת ליבום לפני היבם, ובאותו רגע, קרובותיה נאסרות עליו. ואם כן, אותה קטנה שהקדושין תפסו בה בסך הכל מדי רבנן, נאסרת כעת על הבעל, על היבם הזה. אז הוא לא יכול להישאר נשוי לה. מצד שני, לא מלמדים אותה למען, כמו שאמר רבי אליעזר. כי בעניין הזה רבי יהושע חולק על רבי אליעזר, והוא אומר, התרחק אדם מן המיעון, כמו שאנחנו נראה בגמרא. אז מצד אחד היא לא ממענת, אבל היא נאסרת עליו, אז מה עושים? אי לא על אשתו, אי לא על אשת אחיו, אוי לא על הקטנה, אוי לא על הגדולה. שתיהן אסורות עליו. הוא מוציא את אשתו בגט, כי הוא לא יכול לשדל אותה למען, כי אדם צריך לרחק מהמיעון. וגם אסור לה להישאר אצלו, כי היא אחות הגדולה שזקוקה לייבום. אז היא נאסרת, יש זיקה. ומה עושים עם הגדולה? אשת אחיו, אי אפשר לייבם אותה, כי ברגע שהוא גירש את הקטנה, אז היא מדרבנן הגדולה נחשבת אחות גרושתו, אז הוא מוציא אותה בחליצה. אבל חליצה היא כן צריכה, כי מהתורה היא זקוקה לו לייבום, זה שהוא גירש את הקטנה, זה לא תפס, כי הגירושין של קטנה מועילים רק מדרבנן. אז לכן נותן לה חליצה. אבל רבי אליעזר, הוא כן אומר, מלמדים את הקטנה שתמהן, כדי שהוא יוכל לייבם את הגדולה. ומי שערי וכי מותר להשפיע על קטנה שתמהן, ועתני בר כפרה. כאן אנחנו עוברים לנושא מרתק מאוד. לעולם ידבק אדם בשלושה דברים, והתרחק משלושה דברים. ידבק בשלושה דברים. איזה שלושה דברים? כשנופלת לפניו אשת אחיו לייבום או חליצה, עדיף בחליצה. והגמרא תבאר למה. ובדבר נוסף, ידבק אדם בהבאת שלום. דבר שלישי, בהפרת נדרים. אדם שנדר נדר, שישתדל להפיר את נדריו, כדי שלא ייקשל בהם. והתרחק מהשלושה דברים הבאים. מן המיון, לא להשפיע על הקטנה שתמהן, ומן הפקדונות, לא לקבל פיקדון מחברו לשמור אצלו בבית, ומן הערבונות, שלא יחתום להיות ערב על הלוואה. והגמרא תבאר את כל השלושה דברים באיזה מקרה זה מדובר. אבל השאלה שנשאלת, למה לפי רבי אליעזר מלמדים את הקטנה למען? עונה הגמרא, כאן, אם היא ממענת, בזכות זה אחותה הגדולה תוכל להיקבל ייבום. אז היא מצווה, מיון דה מצווה, שאני. עכשיו נתבונן בגופם של דברי בר כפרה. תנה בר כפרה. לעולם ידבק אדם בשלושה דברים. הדבר הראשון בחליצה. למה לא לייבם? כדבריו של אבא שאול דתניא. אבא שאול אומר, כשהאדם מייבם את אשת אחיו, מצד אחד יש כאן ערווה. אשת אחיו אסורה עליו. רק מה? יש מצוות ייבום. רק אם הוא מייבם אותה לשם מצווה, הוא מקיים מצוות ייבום. אבל אם הוא מתכוון לשם כוונה אחרת, אם יש לו איזושהי נגיעה, הוא רוצה את הממון שלה, יש לו איזושהי סיבה אישית למה הוא רוצה לייבם אותה, וזה לא רק בלתי להשם לבדו, לפי דעתו של אבא שאול, היבם לא רק שהוא לא עושה מצווה, אלא הוא עושה עבירה. הכונסת יבימתו לשם נוי, לשם אישות, לשם דבר אחר. כאילו פוגע בערווה. אולי זה לא ממש עבירה, אבל זה כאילו עבירה. וקרוב בעיניי להיות הוולד ממזר. כי זה כמו איסור ערווה של אשת אח, שהוולד ממזר. כי זה לא לשם מצווה. כמובן שחכמים חולקים על אבא שאול, והם סוברים שגם אם הוא לא מכוון לשם שמיים, עדיין מצוות ייבום היא מצווה חשובה מאוד. אבל בר כפרה סובר כמו דבריו של אבא שאול, וגם ראינו כמה וכמה מקרים סתם משנה כמו דבריו של אבא שאול. בפוסקים יש ויכוח כמו מי נפסק להלכה. הדבר השני שאדם ידבק בהבאת שלום, נכתיב בקש שלום ורודפהו. והשכר של אדם שרודף שלום הוא מרובה מאוד. כמו שאמר רבי אבאו, כתוב כאן בקש שלום ורודפהו, לשון רדיפה. ספר תהילים. וכתוב בספר משלי, רודף צדקה וחסד. אז לומדים גזירה שווה, את היא הרדיפה, הרדיפה. כתיב אחה בקש שלום ורודפהו, וכתיב הטעם בגמילות חסדים, רודף צדקה וחסד. ושם כתוב, ימצא חיים וצדקה בעולם הזה, וכבוד בעולם הבא. השכר של גמילות חסדים הוא מרובה מאוד. ומי שרודף שלום, שכרו כמו גמילות חסדים. כיוון ששכרו מרובה, ירדוף אחרי זה. דבר שלישי, בהפרת נדרים. כדבריו של רבי נתן, דתניא רבי נתן אומר, אדם לא ינדור נדרים. האדם שנודר נדר כאילו בנה במה, רש"י כאן נוקט, בזמן שיש בית מקדש, אז צריך להקריב קורבנות על המזבח של בית המקדש, אסור לבנות במה. מין מזבח מחוץ לבית המקדש. וכן, בזמן שאין בית המקדש, אבל נעשו הבמות, כמו בזמן שבית המקדש נחרב. שאדם שבונה במה, זה לבד הוא חוטא. אם אדם אומר, בסדר, הוא נדר נדר, מה כל הבעיה? אולי הוא לא יקיים את זה. והמקיימו, לפי רבי נתן, הוא גם עובר על איזשהו פגם. כאילו הקריב עליה קורבן על במה, והוא עובר על עבירה נוספת. זאת אומרת, רבי נתן אומר שאדם לא ינדור נדרים, ואם הוא נדר, שיפר אותם. אז אלה הם השלושה דברים שאדם צריך לדבק בהם. חליצה, רדיפת שלום והפרת נדרים. והתרחק משלושה דברים. הדבר הראשון, מן המעונים. למה לא להשפיע על קטנה שתמיין בבעלה? דילמה, אולי כשהקטנה גדלה, הוא מכר את הבית, התחרט מהמיון שהיא מיינה כשהייתה קטנה. ואז מוסיף המאירי, ברגע שהיא תתחרט, ובעלה הראשון ידע מזה, הוא יבוא להשפיע עליה שתצא מבעלה השני. אז לכן זה יכול להביא תקלות. עדיף להשאיר אותה אצל בעלה הראשון. ודבר השני, שאדם מתרחק מן הפקדונות, מדובר פה בבר מטה, בבן עירו. לא לקבל פיקדון מאדם שהוא בן עירו. למה? כי הבן אדם מכיר את ביתו. בן עירו מכיר את ביתו של מקבל הפיקדון. ביתי כי ביתי דמי. הבית שלו כמו ביתו של המפקיד. ואם כן, הוא מכיר. והוא רגיל להיכנס אצלו, אולי פעם אחת הוא ייכנס, ויעשה נטילת ידיים, ויכניס את הפיקדון אליו בכיס, ואז הוא יבוא לתבוע אותו, אדוני, השארתי לך פיקדון, איפה זה? אבל מה זאת אומרת איפה זה? אני תכף אבדוק. הוא הולך לחפש, וכמובן שהוא לא ימצא, ואז הוא יתבע אותו. סליחה, אתה פשעת? לא שמעת עליה לפיקדון כמו שצריך? ואז הוא יבוא לתבוע אותו פעם נוספת, לכן שאדם מתרחק מן הפיקדון. והתרחק מן הערבון. שאדם לא יהיה ערב להלוואה. באיזה מקרה מדובר? בערבי של ציון. בסוג ערב כמו בני המקום של ציון. הם היו, אני זוכר, טוב, זה הכוונה ערב קבלן. לוקחים ערב שהוא מקבל על עצמו להחזיר את ההלוואה, כשמבקשים ממנו, אפילו אם ניגשים אליו לפני שבכלל ניסו לגשת ללווה. זאת אומרת, פונים ישר לערב. בלי אפילו לפנות ללווה. כזה ערב שאדם לא יקבל על עצמו להיות. דאמר רבי יצחק, מהי דכתיב פסוק במשלי? רע ירוע, זאת אומרת רע אחרי רע. כי הרב זר, כי הוא נהיה ערב לזר. ושונא תוקעים בוטח. אז תכף הגמרא תבאר מה זה ושונא תוקעים בוטח, אבל קודם הגמרא מבארת מה הכוונה רע ירוע כי ערב זר. רע אחר רעה תבוא כי ערב זר. זאת אומרת, ערב זר, מה זה ערב זר? מביאה הגמרא על זה שני הסברים. הסבר ראשון, למקבלי גרים. שהוא מקבל גר מאלה שהם זרים בישראל. והדרשה השנייה, אם הוא ערב לזר ולערבי של ציון, ערבות כזאת כמו בני מקום שנקרא של ציון, שפונים ישר לערב לפני שפנו ללווה. ומה זה שונא תוקעים בוטח? רעה אחר רעה תבוא ולתוקע עצמו לדבר הלכה. הכוונה שהוא לומד ולא מקיים. למה רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים? אדרבה, הם באים לחסות תחת כנפי השכינה. כדבריו של רבי חלבו, דאמר רבי חלבו, קשים גרים שמתגיירים לעם ישראל, כמו נגע צרת, ספחת באור. רש"י מבאר, שאין בקיאין בדקדוקי מצוות, ועם ישראל למדים מהם. ולפי זה, זה לרעתם של הגרים. בתוספות, מסכת קידושין, דף עין, הוא מביא שם את פירושו של רבי אברהם הגר, שאומר, מה הסיבה שהם קשים לישראל? מכיוון שהגרים להפך, הם יותר מדקדקים במצוות. אין להם את מצוות אנשים מלומדה שיש לעם ישראל. הם רגילים כבר לקיים את המצוות. גרים שבאים להתגייר, הם עושים את זה מרצונם, והם באים ומקיימים את המצוות בהידור רב. ואז באים בטענה לעם ישראל, למה אתם לא מקיימים את המצוות? עם ישראל יכולים לטעון, זה לא שייך, זה מאוד קשה, זה הרבה מצוות, ולקיים אותם בכל פרטיהם ודקדוקיהם זה לא פשוט בכלל. ואז יאמרו להם, תראו את אותם גרים. איך הם יכלו לקיים את המצוות כמו שצריך? זאת אומרת, זה שיש כאן כאלה שמקיימים את התורה והמצוות בצורה מאוד מושלמת, זה יכול להוות איזושהי תביעה כלפי האחרים. לכן זה קשה לעם ישראל. וזה דווקא למעליותם של אותם שזכו לבוא לחסות תחת כנפי השכינה. אמרנו, רעה אחר רעה תבוא גם לאלה שהם ערבי של ציון. איזה מין ערבות היה לבני המקום שנקרא של ציון? דאבדי, הם היו עושים שלוף, היו שולפים את עצמם, לא פונים אפילו ללווה לבקש ממנו את הכסף, דוץ, היו תוקעים את עצמם ישר אצל הערב, יותר קל להם לבקש כסף מהערב, ישר נגשו אליו. וכן, רעה תבוא למי שתוקע עצמו לדבר הלכה, הכוונה שהוא לומד ולא מקיים. מצד אחד כתוב, המאור שבתורה מחזיר את האדם למוטב. כמו שהפסוק אומר, כמו שאותי עזבו, דורשים חז"ל, שהלוואי, אומר הקדוש ברוך הוא, אותי עזבו ומצוותיי שמרו. המאור שבתורה מחזירם למוטב. אבל יש מושג כזה שאדם לומד תורה, והוא לא מקיים בכלל את מה שהוא לומד. זה לא שהוא לא מספיק מדקדק מן הסתם, שפעמים קשה לו לפעמים כל מיני דברים והוא לא מעדר בדברים מסוימים. אלא פשוט לומד רק בשביל ההנאה של הלימוד ואין לו שום כוונה לקיים, אפילו לא מנסה לקיים, כך צריך לכאורה לומר. אדם כזה, רעה אחר רעה חלילה תבוא. דתניא רבי יוסי אומר, כל האומר אין לו תורה, אין לו תורה. הגמרא מבינה בהתחלה, אדם שאומר, אני לא לומד תורה, אז אין לו תורה. שואלת הגמרא אם ככה פשיטה. אלא כל האומר, אני לומד תורה ולא מקיים את המצוות חלילה. אין לו, אדם שאומר, אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. כי הוא לא מקיים את המצוות, אז יש לו רק תורה. על זה שואלת הגמרא, נמי פשיטה. ודאי שאם הוא לא מקיים מצוות, הוא לא יקבל שכר על מצוות שהוא לא קיים. אלא אדם שלומד תורה בלי לקיים את המצוות. דאפילו שכר על לימוד התורה שהוא למד, גם זה אין לו, כי הוא לומד ולא מקיים. מה הייתה? מה? אמר רב פאפה, אמר קרא, ולמדתם ועשיתם את כל מצוותיי. דורשים, כל אדם שלומד, שישנו בעשייה ומקיים את המצוות, ישנו בלמידה, מקבל שכר גם על הלימוד. בכל שאינו בעשייה, אינו בלמידה. לא מקבל שכר אפילו לא על הלימוד שהוא לומד. והיא בהתאמה, לעולם הביאור של דבריו של רבי יוסי כדאמרית ומעיקרה, כמו שאמרנו בהתחלה, כל האומר אין לו תורה, אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה, והוא לא מקבל שכר על המצוות, ואז שאלנו מה החידוש, אם הוא לא מקיים מצוות, למה שיקבל עליהם שכר? לא צריכה, דקמגמר לאחריני, הוא מלמד תורה לאחרים, ואז לי אז לתלמידה ועבדי, התלמידים שלו כן מקיימים את התורה שהוא לימד אותם. אבל הוא בעצמו לא מקיים. מהו דתימה, אנחנו היינו סבורים לומר, איתלי אגרה לדידי. הוא עצמו יקבל שכר על זה שתלמידיו מקיימים את המצוות. כמה שמלן, שעל הלימוד לבד הוא לא מקבל שכר אם הוא לא מקיים את המצוות, אפילו שתלמידיו מקבלים מצוות. אבל צריך להוסיף כאן דברי חזל שאומרים, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. למה? שלא יהיה התלמיד בגן עדן והרב בגיהנום. ולכן, עד הרבה, זה שמלמד תורה אחרים, זה משפיע שעל ידי שאחרים מקיימים, הוא בעצמו גם יבוא לקיים. ואז הוא בעצמו יקבל שכר גם על התורה שהוא למד, וגם על המצוות שהוא יקיים. והיא בהתאמה, מה פירוש תוקע עצמו לדבר הלכה של זה נאמר, רעה אחר רעה תבוא. מדובר פה בדיינה דעת דין לקמי, דיין שבאים אליו לדין תורה. והוא יודע את ההלכה, גמר הלכה. יש לו הלכה דומה שהוא רוצה לדמות את זה למקרה שבא לפניו. הוא מדמה מילתא למילתא, הוא מדמה עניין לעניין לפסוק. עכשיו, זה שהוא יודע הלכה מסוימת, וכעת באים לשאול אותו שאלה בהלכה שנראית לו מאוד דומה, אבל זה לא אותה הלכה בדיוק, יכול להיות שזה באמת דומה, אבל יכול להיות שיש חילוק מסוים. לפעמים אם אתה הולך לאיזה רב, הוא אומר לך, זה לא דומה בגלל שיש פה חילוק מסוים. אם אין לו רב, לשאול אותו, אז אין לו ברירה, אז הוא מכריע כמו שהוא מבין. אבל אם יתלי רבה, אם יש לו רב שהוא יכול לשאול אותו האם זה באמת דומה, ולא אזיל משאיל, הוא לא הולך לשאול אותו האם זה באמת דומה, אלא הוא מדמה מעצמו דבר לדבר, אדם כזה זה גרוע מאוד. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, אדם אסור לו לסמוך על עצמו בדין. הוא תמיד צריך לחשור שאולי הוא טועה בדבר הלכה. ולעולם יראה הדיין את עצמו כאילו מונחת לו חרב בין ירחותיו. חרב מונחת לו בין ירחותיו. וגיהנום פתוחה לו מתחתיו. שאסור לו לזוז כמלוא נימה מהפסיקה המדויקת. שנאמר, הנה מיטתו של שלמה. זה כוונה כינוי לבית המקדש, שהוא מקומו של הקדוש ברוך הוא, שלמה זה מלך שהשלום שלו, שזה הקדוש ברוך הוא. 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, שזה רמז על הדיינים. תוספות מקשים, הרי בסנהדרין יש 70 דיינים, לא 60, אמורים גיבורי ישראל מרמז על עם ישראל, שהם 60 ריבו. כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות וגומר. מפחד של גיהנום שדומה ללילה. זאת אומרת שהדיינים צריכים מאוד להיזהר שלא תצא תקלה על ידיהם. ואם יש שאלה שבאה לפניהם, והם יודעים הלכה דומה, ונראה להם לדמות, שילכו וישאלו את רבם האם זה באמת דומה, ולא הם מעצמם ידמו דבר לדבר. עד כאן דף קופתת.